שלום לכם צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון, שבה אנחנו מבררים את משנתה הכלכלית חברתית של חוכמת הקבלה. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ואופיר לוי, שלום אופיר. והרב לייטמן, היום אנחנו רוצים בעצם לפתוח בתוכנית ראשונה מתוך סדרת תוכניות שיעסקו בכתבי הדור האחרון. והמטרה שלנו היום תהיה לדבר בצורה קצת יותר רחבה על הרקע. והסיבה שאנחנו מביאים את כתבי הדור האחרון היא קודם כל מבחינת המציאות שאנחנו נמצאים בה. העולם עובר שינויים דרסטיים, ממש טלטלות, גם בארצות הברית, באירופה, במזרח התיכון, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית. ואנחנו שמענו אותך אומר לא פעם שצריך להתחיל לעסוק יותר בכתבי הדור האחרון. כן. דווקא בתקופה הנוכחית.
נכון.
ורצינו היום לברר בעצם גם למה החשיבות דווקא בתקופה הנוכחית מכל מיני היבטים. לכן אנחנו נפתח היום בסדרת תוכניות בעצם. ובאמת השאלה הראשונה שלנו היא, כבר שנים שהעולם עובר שינויים, ותמיד זה נראה דרמטי, תמיד נראה שהנה הגיע עכשיו העת, והדברים לא יחזרו לכמו שהם היו. למה דווקא, אבל לא הדגשת את החשיבות של הדור האחרון עד עכשיו כל כך. למה דווקא עכשיו?
העולם תמיד מתקדם. לטוב, לרע, לכל מיני שינויים, למצבים, אנחנו רואים שהוא מתפתח. התפתחות והתקדמות, אנחנו כאילו תמיד משייכים לזה איזה מין צוויון טוב. ציון טוב. אבל לאו דווקא. כי אם החומר הבריאה שלנו הוא האגו, רצון לקבל שבתוך האדם, אז עד כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו בעצם רואים שאנשים נעשים יותר אגואיסטים. זה עוזר להם לפתח כל מיני עסקים, תרבות, חינוך, מערכות חברתיות, וכו' וכו'. זה אנחנו רואים במשך כל ההיסטוריה, אבל אנחנו לא רואים מצד השני שבעצם אנחנו נעשים יותר מסודרים. עם כל זה מה שאנחנו משקיעים, ועם היכולת הטכנולוגית שלנו. להפך, במיוחד בזמן האחרון, בוא נגיד ב-150 שנה, אנחנו הגענו למצב ש... נמצאים עכשיו במערבולת מאוד גדולה, שאם קודם היו מהפכות, כן, גם כן מלחמות היו מאז ותמיד כך, בכל ההיסטוריה של אנושות, אבל האדם ירגיש תמיד שהוא או איזושהי קבוצה, או איזושהי מפלגה, שולטים. יודעים, בטוחים בזה. אמנם שלא טועים, כן? אבל בכל זאת, קמה איזה מפלגה או קבוצה, עושה מהפכה, איזשהו דברים שם, חותכים כמה ראשים, באים במקומם, אחר כך במקומם מישהו אחר שחותך להם ראשים וכן הלאה, וכך מתקדמים. אבל תמיד יש מישהו או משהו, איזו אידיאולוגיה, גישה, תרבותית, חינוכית, כלכלית, טכנולוגית, משהו שיכולה לפתור את הבעיה ולעשות צעד קדימה. הפעם, וזה כבר כמה עשרות שנים האחרונות, שאולי לא כל כך אדם רגיל היה מזהה את זה, אבל האנשים כבר כתבו על זה, מדענים למיניהם, ובזמן האחרון גם כן האנשים הפשוטים גם כן מהעם מרגישים שאנחנו נכנסנו לאיזה מצב שאף אחד לא יודע מה קורה, לאף אחד אין פתרון, אף אחד לא מעיז להגיד שאני יודע מה לעשות ובוא אחריי, כן? וזאת, זה מצב מאוד מיוחד. זה מצב שהוא באמת ראוי לשבח. כי אנחנו אף פעם לא ידענו איפה אנחנו נמצאים, ואף פעם לא ידענו לאן ללכת באמת. אלה היה נדמה לנו, אנחנו היינו בחוסר הבנה, בחוסר הכרה, כאילו בחושך. היום אנחנו באור, אנחנו רואים שאנחנו לא רואים. אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. וזה טוב. וזה טוב. ובמצב כזה, אז יש באמת אפשרות להגיש לעולם, לאנושות, חומר, שמדבר על הפתרון, ובאמת, כך נדמה לי, התוכנית שלכם נקראת גם כן, הפתרון. זהו, שזה באמת פתרון למצב האנושי, האנוש, שבו אנחנו נמצאים. ולראות בו שזה לא מצב האנוש, ופתרון באמת נמצא, והוא נמצא בעצם בהתאמה שלנו לתהליך שהבריאה כולה, הטבע, מעביר אותנו. זאת אומרת שיש בהטבע מנוע שהוא כל הזמן סובב אותנו, מקדם אותנו, משנה אותנו, ואנחנו לא כל כך מבינים ומרגישים ובכלל שמים לב על זה שאנחנו מנועלים. אלא אנחנו חשבנו שאנחנו מנהלים את החיים שלנו. וכאן פעם ראשונה, וזה מאוד, זה מאוד אופייני ומאוד מיוחד במצב הנוכחי, שאנחנו עכשיו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך הטבע, במלחציים, באיזה מין מנוע שסובב אותנו, ואנחנו נמצאים כאילו בתוך גלגל, כן? שהוא מסתובב, ואנחנו בתוכו מסתובבים, ואנחנו לא יודעים בהתאם לזה לקבוע משהו. מצד אחד. מצד שני, אם היינו יודעים את המערכת עצמה שסובבת אותנו מבחוץ, ויש לנו הרגשה שבאמת אנחנו מתחילים להיות הנפעלים, כן? אז יכול להיות שאז היינו מבינים איך נכון יותר להסתדר, ואפילו לא רק להסתדר בינינו, אלא להשפיע על המערכת הזאת, יכול להיות שכן, כי בכל זאת אנחנו, יש לנו לא סתם רגש, שכל, יכולת וכן הלאה, יכול להיות שכל הפעולות האלו, הם לא סתם שאנחנו כאילו צריכים לשתוק ולא לעשות כלום. אלה, יש לנו כוחות גדולים, יכול להיות שאנחנו פשוט לא יודעים איך להפעיל אותם נכון, כדי להיות בהרמוניה, בהתאמה לאותה תהליך שהטבע מעביר אותנו.
כלומר, באמת ההרגשה, גם כמו שתיארנו בהקדמה, שכאילו הקרקע נשמטת מתחת לרגליים וכבר אין יכולת שליטה על שום דבר.
כן.
אבל הזכרת עכשיו שאנשים מרגישים שנפעלים על ידי מערכת חיצונית. אתה מרגיש כן? שיש הרגשה כזאת ב...
אני חושב ש... בוא נגיד כך, בוא נברר את זה ונראה שבאמת הם מרגישים, רק עדיין לא מודעים, לא יכולים לתת לזה בדיוק איזשהו משפט. כן? אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. בשום תחום משלנו, כל המדע שלנו, כולל הנוסחאות כלכליות, וודאי הכל מה ששייך לחברה האנושית, בין התחומים, בין המדינות, בכל מה שיש, אנחנו נמצאים בזה במבוכה ממש. לא. ויחד, זאת אומרת, אבל הטבע בינתיים, מה שהוא עושה איתנו, לא לפי רצוננו, נכנסנו לעולם שהוא כולו אינטגרלי. היינו קשור בכל החלקים ומכניס אותנו לאיזשהו מין התחייבות הדדית, ערבות הדדית, יחס הדדי. אני לא רוצה להיות קשור לאוסטרליה ולאנגליה ולכל 200 מדינות, אבל אין לי ברירה, אני נעשה מיום ליום יותר ויותר קשור. מה אכפת לי מה קורה בין ארצות הברית לסין או מיפן? אכפת לי. כי בזה תלוי מה יהיה למחר מה לאכול או לא, או אכפת לי מה יהיה בין רוסיה לאירופה, כי מחר יכול להיות שיפלו כאן צצות. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תלויים בהכל. הקשר גם כן שהתגלה עכשיו בינינו, קשר וירטואלי, זה גם כן הגיע בצורה פתאומית לאנושות. בינתיים משתמשים בזה לפי האגו שלנו לכל מיני צורות, כדי להזיק זה לזה, ועל ידי זה לגדול. אבל באמת קשר הזה הוא התגלה, וכנראה שיש לו איזה מין הזדמנות להיות בקשר יותר טוב, יותר יפה, שעל ידי זה בו אנחנו נדע באיזה עולם אנחנו נמצא, איזה צורת הקשר אנחנו יכולים לקבוע בינינו, גם על ידי הגרשת וירטואלית, גם בכלל, שבזה אנחנו נתאים את עצמנו לכל אותם המערכות הטבע שפועלות עלינו. תראה מה שקורה עם אקלים, מה קורה פתאום קפיצות במחירים של הנפט וגז וכל מה שיש. אנחנו בונים אוניות מסע, כל מיני דברים גדולים, ואחר כך מה אנחנו נעשה עם זה? כאילו לא נסתרך. אנחנו צריכים לדעת באיזה עולם באמת אנחנו נמצאים, ומיום ליום יותר ויותר ברור לנו שאנחנו, אף מדינה, אף ממשלה, ואפילו גופי הממשלות שונות שמתאחדים, הם לא יודעים לפי איזה תוכנית להמשיך ללכת. וזה מעניין מאוד. גם רוסים, גם אירופאים וגם אמריקאים ממש נכשלים זה לעיני זה. זה פלא שקרה. תראה מה שקורה אמריקאים מאפגניסטן והלאה, עד כמה שכל מה שהם עושים זה הכל באמת פונה רק להביס אותם. כן? מה קורה עם האירופאים? עד כמה רצו להתחבר? אבל רצו להתחבר לפי התוכניות שלהם, שהם כנראה שלא בדיוק כמו התוכניות של הטבע, שטבע הולך ומחבר בינינו יותר ויותר ויותר. אז בגלל התוכניות האלו ותוכניות האלו, הן לא תואמות זה לזה, אז יוצא שעכשיו כל החיבור הזה של אירופה הוא נכשל. אותו דבר עם רוסיה. כמה הם רצו פעמים לנסות לבנות משהו, וכל פעם קמים ובאיזה צורות ורוצות את זה לעשות, כלום לא קורה להם, רק מאבדים את הכל. ולכן אני כבר לא מדבר על ארצות ערב, אפריקה, צפון אפריקה. אנחנו רואים שהעולם, וזה גם כן מכוון דרך המדינות מסוימות, העולם נכנס לכאוס. והשאלה היא כך, האם זה כאוס, או שאני נכנס לאיזה חדר, שיש שם המון מכונות, מכשירים והכל, ויש שם, ונראה לי שזה בלגן אחד גדול, ממש אי סדר. אבל זה נראה לי, כי אני לא מבין מה קורה.
באמת, הבאנו מספר ציטוטים, ואנחנו נקרא ממש את הפתיחה של, של כתבי הדור האחרון. כך, ציטוט מספר אחד, כותב בעל הסולם, אם אפשר יהיה לראות את הציטוט גם על המקרן, פיתחו הספרים הללו ותמצאו כל סדרים הטובים שהתגלו באחרית הימים, ומתוכם תקבלו הלקח הטוב, איך לסדר הדברים גם היום כדרככם בענייני העולם הזה, שאפשר ללמוד את היסטוריה העוברת וממנה אנו מתקנים את ההיסטוריה הבאה. ובעקבות זה השאלה שלנו היא ממשיכה את מה ששאלנו.
אני רוצה רגע לשאול רב לייטמן, כלפי המצב שתיארת את כל ההתפתחות שהעולם עובר בעשרות שנים האחרונות, כן. למה דווקא כתבי הדור האחרון?
לא, כל החוכמת הקבלה היא מתאימה לזה, אבל כתבי הדור האחרון הם קודם כל הם לא מסודרים, הם נכתבו ככתבי יד שעוד כנראה שהבעל הסולם שכתב אותם, הוא אולי התכוון איכשהו במשך הזמן לסדר אותם, להביא אותם לצורת המאמר גדול, או אפילו ספר. אבל בכל זאת הם מאוד חשובים לנו ועיקרים לנו, כי אין לנו יותר מחוכמת הקבלה, מקורות שמדברים על העולם שעכשיו מתגלה, מצב שעכשיו מתגלה בעולם, ברמה אנושית, ברמה פשוטה, ברמה חברתית, יחס בין בני אדם, כלפי מבנה של המדינה וכן הלאה. זה אין, אין, אין דבר כזה. מקובלים תמיד מדברים על הפעלת האנשים על ידי כוח עליון, ואיך אנחנו יכולים עליו להשפיע. בצורה כזאת אני לא יכול לדבר עם אנשים זרים מקבלה. וכאן, כן, באמת, אם אנחנו מאבדים אותם נכון, אז מדענים לפחות, אנשי, זה סוציולוגים נגיד, כן, פוליטיקאים, יכולים מזה להוציא איזה דברים.
זאת אומרת, רצינו לשאול למי מיועדים.
ברמה כזאת.
רצינו לשאול למי מיועדים כתבי הדור האחרון. זאת אומרת, בעצם אתה אומר שהם מגשרים בין חוכמת הקבלה הגבוהה לכל העם?
נראה לי שבעל הסולם כתב את זה ממש כתוצאה מהשיחות שלו עם בן גוריון, ועוד שם כמה אנשים מאותם הזמנים שהיו חברי ממשלה, שהוא היה בקשר איתם ודיבר איתם, וניסה איכשהו לשכנע אותם לשנות את הכיוון ההתפתחות של מדינת ישראל. וזה היה בשנת כבר לקראת סוף החיים שלו. ולכן זה לא המשיך. אבל גם בן גוריון כותב על זה שהוא מאוד מחבב את השיחות האלה ביניהם, וכמה שבן גוריון רצה לשמוע על חוכמת הקבלה, בעל הסולם רצה יותר לדבר על החברה האנושית, על המצב שבישראל. זה היה איש שמאוד דאג איך אנחנו נתקדם, ודווקא בזמננו זה מאוד אקטואלי.
ולמה עד היום כמעט ולא נגענו בכתבי הדור האחרון?
אנחנו לא נגענו עד זמן האחרון בהרבה דברים. למימוש חברתי של חוכמת הקבלה לא נגענו, מפני שאנחנו תלויים כולנו בכל העולם. במיוחד עם ישראל, במיוחד מדינת ישראל. שכולם ממש מסתכלים עלינו, כולם עם אצבע מהשמה ככה מכוונים עלינו. ולכן מה שקורה בזמן האחרון, שכל העולם נכנס לכאוס, בטוח שהם ישימו בכאוס הזה אותנו. שאתה יכול להגיד, כל העולם 8 מיליארד, את מי הם מענישים, מי אנחנו ומה, זה נכון שזה יהיה ככה. זה לא חשוב באיזה קשר אנחנו נמצאים, עם איזה מדינה או עם, אפילו שאף פעם לא היינו איתם בקשר, זה לא חשוב, כן? ואנחנו באמת נרגיש את זה מאוד. לכן כדאי לנו להתעסק לא רק ביחס שלנו להתאמה לטבע, לכוח עליון, להנהגה והשגחה העליונה שבא לנו מצד הטבע, אלא גם כן כדאי לנו להבין באיזה צורה אנחנו מסדרים את עם ישראל, מדינת ישראל, ונתנים דוגמה לכל העמים להיות אור לגויים, ואחרת אנחנו באמת נגיע למצבים מאוד לא נעימים.
הרבה פעמים אתה אומר שכתבי הדור האחרון זה רק טיוטה.
כן, נכון, זה כך כתוב, באמת.
ואתה תסדר אותם?
לא, אני לא יכול לנגוע למקורות.
אז מי יגע? מי הפך אותם מטיוטה לשיטה?
אף אחד. לא, לשיטה כן, אבל לא לסדר אותם. אנחנו ניקח תמיד מהם משהו שאנחנו רואים שמבינים קצת ומבינים איך לשייך את זה למצב הנוכחי ונשתמש בהם.
ניישם אותם?
כן. אבל לא ש... מי מסוגל? אף אחד. על ה... יש חוק בחוכמת הקבלה וזה נובע מההשתלשלות החוכמה מהאדם הראשון ועד ימינו, שכל מי שקודם לך הוא יותר גבוה, יותר חכם, יותר קרוב למקור ממך, ואתה לא יכול לעבור עליו שוב ביקורת. זה ברור לנו גם כך למקובלים מסולם המדרגות שבהם אנחנו נמצאים. שאני קיבלתי מהמורה שלי את הידע, אז גם שהוא לא נמצא עכשיו פיזית איתנו, אני ממשיך לקבל את הידע שלי, התקשרות שלי לעולם הרוחני דרכו, אך ורק דרכו. זה התפתחות הנשמות מתוך נשמה אחת, שאנחנו כל הזמן יותר ויותר ויותר מתקשרים בינינו, ולכן הכל זה משתלשל לפי אותו הסולם.
ואני רוצה לחזור שוב לשאלת היישום. כלומר, כן. אתה רואה את הרלוונטיות של כתבי הדור האחרון, בזה שעכשיו החברה הגיעה למצב שהיא יכולה לשמוע את מה שיש לכתבי הדור האחרון למסור?
כן, אני חושב שבעיבוד הנכון, כאן אני מסכים, עם האופס הזה שאנחנו חייבים לאבד אותם נכון, לא לפתוח את כולם, אלה אותם החלקים שהם היום כבר יכולים לעזור לנו להבין איפה אנחנו נמצאים, באיזה מגמה, ואיך אנחנו יכולים לשלוט על המצב, אבל לא לשלוט שאנחנו שולטים על הטבע. על הטבע אי אפשר לשלוט. אלא אנחנו שולטים עלינו, ומסדרים את עצמנו כל אחד, והחברה האנושית, גם במשפחה, גם במדינה, גם בין המדינות, גם בכל העולם, להתאמה האופטימלית לאותה מערכת הטבע שבתוך המערכת הזאת אנחנו קיימים.
יש לנו זמן אז לעוד ציטוט, אבל גם רציתי לפני זה, אתה רואה את התוכניות האלה כפלטפורמה טובה לפתח, ללמוד את כתבי הדור האחרון וליישם שיטה.
אני חושב שכדאי לנו לראות מה אנחנו נלמד מזה, ניקח משם, כדי לראות לציבור הרחב, שבהחלט קבלה היא מאוד אקטואלית, רלוונטית לזמננו, ואנחנו כן יכולים על ידה להגיע לחיים יותר בטוחים, טובים.
אז אנחנו, יש לנו זמן לעוד לציטוט השני, ואז נשאל עליו שאלה. ציטוט מספר 2, מיד נראה אותו על השקופית. אם מכירים באיזה אדם שעשה לצורכיו איזה עבודה כדי להטיב מעט לעצמו, ביותר ממה שנקבע לו מסדרי החברה, נעשה בזה ביזוי גדול בעיני החברה, עד שבושם לדבר עמו. וגם פוגם כבוד כל המשפחה שלו במידה מרובה מאוד. ואין תרופה למכתו, זולת לבקש עזרת בית המשפט שיש להם אופנים מסוימים, איך לעזור לאומללים כאלו שאיבדו עמדתם בחברה, אשר על פי רוב משנים לו את מקומו, כמו דעה קדומה, כי אין לשנות דעת קהל. שקראנו את הציטוט הזה, קצת כאילו התבלבלנו, כי כתבי הדור האחרון מהשם שלהם עושה רושם שהם מדברים כבר על חברה בדור האחרון, באיזשהו מצב מאוד מאוד מתקדם, אולי מתוקן אפילו, ופה לא עושה רושם של מצב מתוקן.
בעל הסולם כותב על הקמת החברה המתוקנת, ואיך אנחנו צריכים לטפל בבני אדם, לאיזה צורת היחסים ביניהם אנחנו צריכים להביא אותם, איך אנחנו קובעים חוקים שבעולם הזה, שהם יהיו בהתאמה לחוקי הטבע. זה הכל. כל העתיד הטוב שלנו הוא תלוי בהרמוניה, בהתאמה שלנו למערכת הטבע.
אז איזה שלב מתואר? איזה שלב בהתפתחות החברתית מתואר בכתבי הדור האחרון?
שעדיין אנשים אגואיסטים, והם צריכים לקבוע לעצמם כל מיני מערכות, שמערכות האלה הם יאשרו כל אחד ואחד, ואז לאט לאט, במידת הלחץ על כל אחד ואחד, יחד עם החינוך שכל אחד התחייב לקבל ולהתאים את זה, לממש אותו, גם כן בחיים שלו, אנחנו מגיעים לחברה שהיא כולה מתאימה למערכת הטבע. מערכת הטבע גם כן כל הזמן משתנה, היא מגלה את עצמה, כי היא נמצאת יותר ויותר בהתקשרות, בהדדיות, בחיבור, שדורש תשומת לב לחיבור, אפילו עד אהבה הדדית, שזה לעתיד לבוא, אבל נצטרך להגיע אפילו לזה, הטבע יחייב. ואנחנו צריכים לדאוג איך אנחנו מלמדים את עצמנו, מחנכים את עצמנו, לכל אותם צורות היחסים שהטבע מחייב אותנו, כדי שהחיים שלנו יראו לנו טוב, ולא נרגיש את עצמנו שנמצאים במלחציים כאלו, שאי אפשר כבר להתקיים ולנשום. זה הכל תלוי בהסכמת האדם לאותה מערכת איפה שמתגלה לו. יכולים לקחת אותי עכשיו למערכות שונות שכבר עברנו בעתיד, בהיסטוריה, בחברה האנושית, ואני לא ארגיש טוב, נגיד, באיזשהו בחברה של עבדות שם, שהייתה לפני 3,000 או 5,000 שנה, כן? אבל הם הרגישו טוב ונורמלי, כן? אני לא יכול להרגיש את עצמי טוב בחברה שהתגלה בהכרח בעוד 100 שנה, ששם יהיה חברה שכולם יצטרכו להיות קשורים זה לזה, עד האהבה, עד ביטול של כל גילוי שות עצמית, כן? ואז אני ארגיש את עצמי שאני לא מסוגל לחשוב על כולם, לדאוג לכולם ולא לעצמי, אמנם שכולם דואגים לי. זאת אומרת, זה איזה מין שינוי מאוד מהותי שכאן זה אני חייב לעבור. לכן, דור האחרון הוא, ועוד כתבי בעלי סולם בנוסף עליו, הם מיועדים כדי להביא אותנו כל פעם בצורה אופטימלית. עם הטבע, שנרגיש את עצמנו תמיד במצב הטוב.
אז אם אני בעצם מסכם, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית הנוכחית, אנחנו יכולים היום לראות את כתבי הדור האחרון כמדריך ומכוון איך להתנהג ולסדר את החברה שלנו?
כן, פחות או יותר. צריכים לראות, זה בכל זאת לא, 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 לא סגנון סופי של הכתיבה, אבל אנחנו יכולים להוציא משם את הכל.
נשמע מבטיח, אז אנחנו עכשיו נמשיך לפתח את הנושא הזה. התוכנית הנוכחית הגיעה לסיומה, ואנחנו בתוכניות הקרובות נמשיך את הנושא הזה. אז תודה רבה צופים יקרים שהייתם איתנו בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון. תהיו איתנו גם בתוכניות הבאות. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה אופיר, ועד הפעם הבאה, שלום ולהתראות.